עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
כאן דוקטור מאיה רוזמן איתכם פה בשעה הקרובה והיום על איך מרק יכול לגרום לנו לתחושת שובע כמעט יותר מכל מאכל אחר בפינת המיתוסים על האם באמת הוויטמינים נמצאים רק בקליפות של הירקות והפירות. בפינת התפריט השבועי על תפריט ליום מחוץ לבית, בפינת טוב לדעת על הערך התזונתי של ארמונים ואיך בדיוק אפשר לשלב אותם בדיאטה. ובמתכון לשבת עדיין בקטע של חנוכה קצת, מתכון של שלומית ישראל המהממת מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, לביבות קולורבי וזוקיני. אפויות מהממות נראות כמו לביבות תפוח אדמה. לחלוטין. מספר הטלפון כדי לעלות לשידור 1-900-722-103, אפשר ועדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל 054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר לשלוח לשם כל תגובה שרוצים וגם את השאלה עצמה, ומאירה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, ולהגיב תגובות, לשלוח הודעות במידת הזמן על שיהיה, אז אני אענה, וגם לעשות לייק ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר, על הדיגיטל מיכל קדוש, ועל הפייסבוק מאור רטה. טוב, לא בדיוק חורף, אבל עדיין כדאי לדעת על מרקי הירקות שכנראה הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהתפריט שלנו בחודש הזה, ומסתבר שאחד מהמאכלים הכי מסביעים זה מרק. לפי מחקרים, צריכת מרק, אם אוכלים מרק, 10 עד 20 דקות לפני הארוחה, זה מפחית את כמות המזון הנאכלת באותה ארוחה בצורה משמעותית, ובכך זה תורם גם לירידה בצריכת הקלוריות היומית. אז איך זה קורה? טוב, כולם יודעים, מרק שמכיל ירקות, גם יש לו מלא מלא סיבים תזונתיים, הסיבים תורמים לתחושת שובע ממושכת. בנוסף, כולם יודעים כבר שהמרק גם זה נפח יחסית גדול למעט, יחסית למעט קלוריות, כך שזה ממלא את הקיבה להרבה זמן, וזה גם תורם לשובע. אבל הכי חשוב זה שהמרק בזמן האכילה שלו, בגלל שהוא חם, זה מחמם גם את אזור החיך, שם קרוב מאוד נמצא מרכז הרעב והשובע במוח, וזה גורם לירידה אוטומטית ברעב ובתיאבון. למה זה קורה? כי קור גורם לעלייה ברעב, כי תהליך העיכול שלנו, כל ההתכווצויות של הקיבה, זה גורם לפליטת חום כזאת, זה כמו לעשות ספורט, וברגע שקר לנו, אנחנו בלי לשים לב, יותר רעבים. בחורף תמיד, יותר רעבים פיזית מאשר בקיץ. אז גם החום, ובזה שהמרק מחמם את האזור של המוח שאחרי על הסובב ורעב, גם הנפח וגם הסיבים תזונתיים וגם הנוזלים, כל זה תורם לירידה ברעב, ועלייה בסובה. אז איך לשלב בדיאטה ומה עם הערך התזונתי? מרק ירקות אפשר לאכול ולשלב בנוסף לכל הארוחות חופשי בזמן הדיאטה, זה גם נפלא במקום שתייה חמה הם רוצים. גם מרק עוף זה חופשי, לא צריך לספור, עם הנוזלים הכוונה. מרק עדשים או מרק קטניות אחרות, כמו מרק אפונה, הרבה ברזל, הרבה חלבון צמחי, אם זה סמיך, אז שתי מצקות כאלה זה במקום ארוחת צהריים או ערב בזמן דיאטה. מרק עגבניות, בלי אורז, גם כן חופשי, המון ליקופן שזה נוגד חמצון חשוב, אבל אם זה עם אורז, זה במקום מנת פחממה של ארוחה, אפשר גם במקום ארוחת ביניים אם רוצים. מרק אטום, שמכיל בטטה עשיר מאוד בוויטמין A, גם במקרה זה שתי מצקות, במקום ירקות אפויים בצהריים או במקום קריך בארוחת ערב, גם אפשרי במקום מנת ביניים, ולגבי מנה מרק כרובית מוקרם, יש הפתעה טובה. שימו לב, מיכל שמנת לבישול זה פחות מ-250 קלוריות, כך שכזה, אחד לסיר שלם, זה מוסיף לי אולי, אולי, אולי 10-20 קלוריות למנה, אז שתי מצקות, גם במקום מנת פחמימה בארוחה. לסיום, מרק נמס בקוס, הוא תמיד יהיה פחות בריא ממרקים ביתיים, פחות ויטמינים, בדרך כלל פחות סיבים תזונתיים, זה מבוסס בעיקר על המילנים ברוב המוצרים. כוס אחת זה שווה נשנוש ביניים בזמן דיאטה או במקום מנת פחמימה. יש לנו מאזינים על הקו. שלום.
שלום.
כן, צהריים טובים כבר.
אוקיי.
נכון? לילה טוב כבר לכם, כן.
כמו את בשבילי גורו גורו, כי שנתיים את מלווה, אני מלווה את עצמי בכל סיטואציה, לשמוע אותך שוב ושוב בתוכניות, ורק בזכות התוכניות שלך, ולחזור להקשיב לכל מה שאת אומרת, והנחיות, וירדתי 30 קילו.
די, 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 רגע, רגע, רגע. קודם כל, אנחנו מתחילים מזה שאת שולחת לנו בוואטסאפ תמונה שלך לפני ואחרי, אנחנו נשים את זה בפייסבוק שלנו, אולי באתר שלנו, איזה כיף, שבזכות התוכנית 30 קילו, רק בזכות תזונה נכונה. את יכולה לשלוח לי תמונה לפני ואחרי?
אני אוכל, אני אשלח לך יותר מאוחר, למרות שאני קצת מתביישת באיך שנראיתי.
אבל ככה נראית בעבר, מה זה רלוונטי?
נכון, גם לא חלמתי לרדת כל כך הרבה.
וואו, וואו.
ותעשו נשר.
לא, לא, את לא לידי עכשיו, אבל אני מסמיקה ועלה לי הדופק, ואני ממש מתרגשת למה שאת אומרת.
אז אני בת 72 כמעט, והייתי 72.5 קילו. היום אני 61.5,
61.200. וזה בטח גם לא רק זה, אני משערת שגם הבדיקות השתפרו, ואת מרגישה יותר טוב.
בהחלט, בדיקות מצוינות, זה מלמעלה למטה הכל ירוק.
יאו, איזה כיף.
ולא רק זה, אני פשוט השתניתי. הילדים, כל המקורבים, לא מאמינים. זאת אומרת, זה באמת קשה להאמין גם לי.
וואו.
מה, אני רוצה להגיד לך שהאמת שאני כבר רוצה לא לרדת, כי אני מאוד חלשה ומאוד, והתחלתי עם הירידה, כי הרופאים, האורתופדים אמרו, הברכיים שלך, הברכיים, תראי איפה את מגיעה.
את עשית בדיקות דם לאחרונה, שאנחנו נדע למה החולשה?
בהחלט, עשיתי בדיקות דם, אני חושבת אולי לפני 10 ימים,
ואת אומרת שהכל ירוק, האם בדקו לך גם ב-12 ו...
כן, ב-12,275, אני לא יודעת למה זה כל כך גבוה.
את לוקחת?
אז מה? אני לוקחת, אבל הספקתי עכשיו לקחת.
כן, אז גבוה כי את לקחת, תפסיקי ואז אם תעשי עוד מעט בדיקה, אבל אני מאמינה שזה יהיה בטווח התקין. אני יכולה לבדוק בבקשה כמה חלבון את אוכלת? אני רוצה שתספרי לי כזה את התפריט שלך לאחרונה, מה ככה כמה שיותר בקיצור.
אוקיי, אני אוכלת בבוקר קוואקר עם קפה.
יופי.
קפה, ספל קפה עם קוואקר, אני לא אוכלת יותר דברים, אבל okay. בסביבות 10 אני אוכלת או ביצה וטופו והמון ירקות, כולל סלק.
את צמחונית?
לא, okay. אבל אני לא כל כך אוהבת בשר.
מצוין.
אבל אני אוכלת, גם בשר וגם דגים.
ב-4?
רק רגע, זה בבוקר ב-10, אחר כך בסביבות 12-1 אני אוכלת ארוחת צהריים, שזה יכול להיות הרבה פעמים מרק, אם זה מרק ירקות אני מוסיפה לזה טופו.
עוד
לא
פעם טוב, פעם שנייה כביכול?
כן, גם הקפה שלי עם סויה.
לא, אין בעיה, אני פשוט רוצה להבין כמה חלבון יוצא לך. מה ב-4?
כן, ב-4 זה קפה, וגבינה אני יכולה לאכול, זאת אומרת, או הרבה לפני הקפה או אחרי הקפה, כי אמרת שזה סופג חלק מהוויטמינים.
נכון. ואז בערב?
אז גבינה צהובה, סליחה, גבינה צהובה עם פלפל אדום בדרך כלל.
אוקיי.
בערב אני לא כל כך אוהבת טונה, אבל לפעמים אני אוכלת.
Okay.
זה יכול להיות עוד ביצה, זה יכול להיות את הסויה קפואה שאני מחממת, וסויה, תרמילי סויה, כן?
כן.
יכול להיות עוד תרמילי סויה שאמרת, אם זה בלי תרמילים, אז
בלי לחם, בלי פחמיות בינתיים, חוץ מהשיבולת.
אני כמעט שנתיים, מעט מאוד, לעתים מאוד מאוד רחוקות אכלתי לחם.
Okay.
במקום לחם תמיד הוספתי או טופו או...
מצוין, אבל רגע, יש לי שאלות. את אוכלת פירות גם כי לא ציינת?
אני אוכלת ליום שלוש, כי אמרת, אני מסקרת, אם לא היה...
אז תשמעי משהו, רגע, שאלה אחרונה, תשנה טוב בלילה?
אני לאחרונה, בגלל כאבי הברכיים הנוראיות שלי, יש לי בעיה עם זה.
תשמעי, התזונה שלך מעולה, לא חסר לך חלבון, עם השלוש מנות פרי שאת אוכלת, אז בעיניי גם כמות הפחמות מצוינת, זה ביחד עם השיבולת שועל, מן הסתם גם בקטניות ובטופו ובסויה, מתחבק קצת פחממות, אבל בוא נגיד שלא נתייחס אליהם, אז עדיין זה מצוין, מבחינת ויטמינים זה מצוין, בדיקות הדם שלך תקינות, יש סיכוי שאת סתם עייפה או מרגישה איזושהי חולשה רק בגלל שאת לא ישנה טוב או בגלל עצם הירידה במשקל בפני עצמה, כי לפעמים אם לא עושים מספיק ספורט בזמן הירידה במשקל, אז מתפרקים טיפה שרירים וזה עלול לגרום לאיזושהי חולשה. אבל להגיד לך שיש קשר ישיר בין מה שאת אוכלת לזה ישירות, אני לא חושבת שצריך לשנות משהו. אולי בהדרגה להוסיף ספורט. אולי, וכמובן לפתור את הבעיה של הברכיים, שזה מחליש אותך גם בגלל הכאבים עצמם, וגם בגלל שאת לא ישנה. מה דעתך?
לא, מצוין. קודם כל הרגעת אותי, כי אני אוכלת אפילו יותר ממה שאני מאוד, מאוד מחזיקה ממה שאמרת, לאכול חלבונים.
יופי.
ואני הורדתי לפני למעלה, אני חושבת כמעט שנתיים, את הסוכר לגמרי ופחמימות, סוכר בכלל.
סוכר לבן, כי אבל יש לך סוכר קצת בפירות שאת אוכלת, שזה בסדר לי מספיק מעל ומעבר, ובשיבולת שועל. התזונה שלך מצוינת, אני לא, לדעתי כל החולשה הזאת, אם זה ממשהו שקשור לאוכל, זה רק אולי מחוסר פעילות גופנית וירידה במסת שריר, אבל זה לא הייתי משנה כלום, גם אם את תתחילי עכשיו לעשות ספורט, את לא צריכה להוסיף חלבונים, כי זה בכמות מצוינת.
כן, אוקיי, אז מאוד הרגעת אותי. מאוד
את עושה איזשהו ספורט? אני שמחה, את עושה איזשהו ספורט?
אני עושה, הייתי עושה, שנתיים עשיתי רכיבה על אופניים, אהבת חיי.
ועכשיו את לא יכולה עם הברכיים.
אבל הייתי עושה שעות רכיבה, שהרופא אמר שזה טוב לברכיים,
יש עוד משהו שאת יכולה לעשות?
עכשיו אני עושה פיזיותרפיה, ומנסה לפתם קצת את עצמי. אני ברגע שאני אוכל להתחיל ללכת קצת יותר, כי...
אבל אני רוצה, חוץ מצידה, דברים שקשורים יותר להפעלת שרירים אחרים בגוף, ולא רק בצידה.
אני מנסה לחזק את הרגליים.
הרגליים, הידיים, יש לך גם בטן, בידיים יש כל מיני שרירים, מקדימה, מאחורה, יש שרירי השוון, יש הרבה דברים שאת יכולה לעשות, אנחנו לא קרק רק בצידה.
אני
אעשה... מה שאת יכולה, כן, קחי איזשהו אמון לפעמים אישי לקבל כמה עצות, את יכולה אחרי זה להמשיך לבד אם את לא צריכה את המשטר, אבל חשוב לחזק את כל השרירים בגוף, הצידה זה נחמד, אבל זה לא מספיק לי.
לא מספיק.
לא, בשביל להרגיש את
זה. רציבה נעשרה עליי, אז
כן, אז לבינתיים דברים אחרים. מה שאת יכולה.
את מאוד עזרת לי, מאוד.
את מהממת, ואני מאוד שמחה שהתקשרת, אני מחכה לתמונות, גם אם זה יעלה שבוע הבא, אז אני רוצה להעלות את זה, כי את השראה לכולנו.
אני אשלח לך.
יופי.
כי מצאתי דווקא את התמונות.
תמצאי משהו, תמצאי את הכי גרועה ואת הכי טובה. את הכי גרועה מפעם ואת הכי טובה מעכשיו.
תודה רבה. אני מוכרחה להגיד לך, כבר פחדתי באיזשהו שלב שהגזמתי, וכבר קצת הצטערתי, כי אמרתי, זה אולי לרדת במשקל, זה לא היה שווה את כל
החולצה. לא קשור. באמת שלא קשור, התזונה שלך מצוינת.
אבל אומרים לי שאני נראית טוב, אז הכל עבר.
טוב, נו יאללה, אני מחכה לתמונה, אני גם רוצה ליהנות קצת.
תודה רבה.
יופי, תודה רבה, שבת מהממת.
תודה, שבת שלום, תודה רבה.
תודה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, האם באמת הוויטמינים נמצאים רק בקליפות של הירקות והפירות? והאם זה נכון שלא כדאי לקלף את הירקות והפירות, כי אז מפסידים את הערך התזונתי? אז מדובר במיתוס, אפשר לקלף, ולא רק זה, לפעמים כדאי לקלף. אז יש לנו את הטבלאות האלה של משרד הבריאות, וגם טבלאות אחרות, שכתוב לנו בדיוק 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 מה יש בכל מזון. כמה חלבונים, כמה סיבים, וגם כמה ויטמין ב1, כמה ב2, כמה ב3, כמה ויטמין C, כמה ויטמין K, כמה אומגה 3, כמה חומצות שומן, מלא 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 מספרים על כל ירק ופרי. אז עשיתי השוואה. למשל, בדקתי מלפפון עם קליפה, לעומת מלפפון בלי קליפה, וזה יצא בול אותו דבר מבחינת הסיבים ומבחינת הויטמינים. בתפוח שבדקתי, יש הבדל קטן בכמות הסיבים התזונתיים, אבל אין הבדל בכמות ויטמין C. במילים אחרות, עדיף לאכול ירקות ופירות מקולפים, מאשר לא לאכול בכלל. מקבלים גם מירק או פרי מקולף את הערך התזונתי המלא, ולפעמים אני חושבת, אולי יש עדיפות לקילוף, כי בירקות ופירות מסוימים אולי יש שאריות ריסוס, יש כאלה פירות שמרססים אותם בשעווה, כדי שיחזיקו הרבה זמן על המדפים בלי להתקלקל. אז אם אתם מקלפים את המלפפון לפני הסלט, וכמובן את הגזר, או אם אתם אלו שמקלפים את התפוח, חותכים אותו לשמונה חלקים, מסדרים על הצלחת ונהנים ממנו בצורה הזאת, אז דעו שאין שום בעיה בריאותית עם זה. יש לנו מאזינים? כן? שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שלום, דוקטור רוזמן.
שלום, מה שלומך?
אני בסדר, בקשר לקילוף מלפפונים.
כן.
אני אישה עיוורת.
כן.
ולכן אני מקפידה כשאני מזמינה משלוח מהסופרסל,
כן,
למלפפונים ופלפלים וגם בטטה
אורגני.
אותם אורגני.
גם אני, את יודעת אבל שהם לא רק שהם יותר טעימים ביניי אורגנים, אלא אני רואה גם באמת, כמו שאת אומרת, שהקליפה הרבה יותר חלקה כזאת, ואני לא מרגישה שום צורך לקלף גם ככה, וזה נורא טעים.
נכון.
אבל למקרים אחרים, שזה נראה לא טוב, או שזה לא אורגני, אני חושבת שאפשר בהחלט לקלף.
כן, אבל אני רקות מקפידה, אני מוצאי, אני בת 75 היום,
כן.
אבל מוצאי ממושב, ולפני הרבה 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 שנים, כן. היה לנו מקשה מילונים, ואני זוכרת את אבי מגפר אותם, ויום אחד הוא התעלף כשהוא הגיע הביתה.
מה את אומרת? מה זה, כן, מגפר בדיוק?
גיפור, ריסוס.
אה, ממש ככה? כאילו גופרית, אני מבינה?
הביא אותו לבית חולים קפלן, אמרו לי שהוא הגיע בדקה ה-90, כן.
כן, זה יכול לקרות מכמות גדולה של הכימיקלים והמריסוסים האלה שאנחנו לא אמורים לנשום.
עכשיו, אני כתבתי לך הודעה על עניין הזיתים.
אוקיי, לא ראיתי את ההודעה, זה מגיע למאירה, אז תפרי לי.
סליחה, מתנצלת. אני תמיד ממליצים על תזונה ים תיכונית שמעורב בה הרבה שמן זית.
לא הרבה, אבל שמעורב, נכון.
מעורב, שמן זית.
כן.
אני כמעט ולא משתמשת בשמן זית.
גם אני לא.
אבל אני אוהבת מאוד בכל ארוחת בוקר זיתים.
נו, יותר טוב. חוץ מהמלח, אני לא יודעת, יש לך בעיות של לחץ דם?
זהו, יש לי בעיה עם המלח, אני משרה אותם, שוטפת.
ונשאר מלוח?
והמלח לא נעלם.
מה? לא ידעתי ש...
אולי בגלל שיש לי רגישות למלח, כי אני אוכלת בלי מלח.
תראי, תקשיבי שנייה, שמשרים גבינה בולגרית במים, אז בוודאות הנטרן עובר למים, ואז אחרי שאת משרה שוטפת, זה נהיה אפילו כמעט בלתי מלוח לגמרי. בזיתים אני לא בטוחה שזה עובר, כי נראה לי מה שנספג, נספג ולא יוצא, אבל אני לא בטוחה, פשוט אפשר לדלל אותם.
לא, זה בעיה.
לא, אבל תדללי אותם עם, נגיד, את יכולה לעשות סלט ירקות, לחתוך זיתים, ובמקום מלח לסלט, לשים את כמה זיתים האלה בתוך הסלט, ואז את לא מרגישה את המליחות, כי כביכול את, זה הזיתים הם חלק מכמות גדולה מאוד של ירקות, זה לא שתאכלת זית בפני עצמו.
אני לא עושה סלט, אני אוכלת ירקות, נאמר, אני אוכלת פלפל,
אז תעשי באותו ביס, פלפל וחצי זית, מה ההבדל? אין הבדל. אני הרבה פעמים עושה ככה גם, שיהיה לי טעם טוב, כאילו נגיד סתם, אני לוקחת חתיכה של בצל, לא בא לי סלט. אז אני לא אוכלת בצל סתם, אני שמה בפה באותו זמן את המלפפון, את הבצל ואת הגזר, וזה נהיה לי בפה סלט, סליחה שאני מתארת את זה ככה, אבל...
אוקיי, אני השלמתי בגזרה שאני מרגישה קצת מלוח, אבל יש עוד עניין, שאותו לא יכולתי לכתוב, כי אני עיוורת, קצת כתבי להקליד, יש לי מין, אני לא יודעת אם שאלת כזה פולחן או משהו כזה, כבר שנים, שאני, אחרי שאני אוכלת זיתים וזיתי קלמטה,
כן.
במקרה, במה שמקרה, כמו גילוי האש,
כן.
סליחה על ההפרזה, אבל יום אחד, פתאום, אחד החרצנים התפצח מעצמו.
מה את אומרת?
ולקחתי את התוכן, וזה היה כל כך טעים, זה ממש כמו פיליון, איזה, איך קוראים לזה? נו, איך קוראים לפרי של ההצטרובל?
איך קוראים? שכחתי. איך
צנובר? טוב, צנובר, אבל לא שמן כמו צנובר.
זה אבישה.
ואז התחלתי, קניתי, היה לי מפצח אגוזים, והתחלתי לפצח אותם.
מה?
ולאכול, אני...
את התוך של הגרעין של הזית?
ממש.
מה אתה אומרת? איזה סטארט-אפ?
אני לא מכירה מישהו נוסף כמוני שעושה את זה.
גם אני לא.
אני רוצה לשאול, אולי את יודעת, יכול להיות שהוא טוקסיני בכלל?
תראי, אני אבדוק, כי אני פעם ראשונה שאני שומעת על זה, ואני לא, אף פעם לא בדקתי את זה, אני חייבת להודות, אין לי מושג.
קצת צוחקים עליי, אבל...
לא, 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 אבל, אני יכולה להגיד לך, שיש מנגנונים של הגוף להגן עלינו מפני דברים שהם רעילים. בדרך כלל מה שלא טוב לנו, ושהוא טוקסיני כמו שאת קוראת לזה, יש לו סימני הזהרה, כמו למשל... טעם מאוד מר, או למשל ריח מגיל, או, או, או כל מיני דברים כאלה שגורמים לנו לא לאכול.
ברוב... סיבי הזהרה בטבע?
כן, ברוב המקרים. אני משערת שיש כמה מקרים שיש דברים שהם ממש רעילים, ולא יהיה להם טעם נוראי, ואני לא מדברת איתך על דברים מתועסים, כמו כל החטיפים המתוגנים שמישהו תכנן אותם, בשביל לעבוד לנו על גופי חוש הטעם וריח. אני מדברת על דברים טבעיים כמו שאת עושה. אני משערת שיש כאלה שהם מצליחים לעבוד עלינו, אבל הרוב, מה שאת תקחי וזה מר נורא, סימן שאת לא אמורה לאכול את זה.
לא,
או אם יש לזה ריח מגיל. אז סביר להניח שזה בסדר, אבל אני מקווה שאני בכלל אמצא על זה חומר, אני אבדוק, כי אין לי מושג, אבל זה טיפ מהמם.
אוקיי.
כן.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך. היה כיף מאוד לדבר איתך.
תודה רבה.
תודה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שתי שאלות. כן. רציתי לדעת, כן. אני יודעת שסידן צריך לקחת לפני השינה, וגם מגנזיום. אם אני לוקחת סידן ומגנזיום, האם הם מבטלים אחד את התכונות החיוביות של השני?
לא, זה לא כמו סידן וברזל שמתחרים אחד על השני באותו אזור ספיגה במעיים, ואז אם את אוכלת סידן ביחד עם ברזל, כמו למשל כדור סידן מיד אחרי שצרחת כבד בקר נגיד, שבזה יש מלא ברזל ובזה יש מלא סידן, אז את מפחיתה לעצמך את הספיגה אחד של השני, לא. סידן ומגנזום לא מתחרים על הספיגה. מצד שני, אני חייבת להתייחס להערה הראשונה שאמרת, שצריך לקחת את הסידן והמגנזום לפני השינה, אז לא, לא צריך, את יכולה, אבל לא צריך. יש אנשים שעקב בעיות שינה, גילו שבגלל שלסידן יש השפעה מרפא על העצבים, ולמגנזום יש השפעה מרפא קצת על השרירים, אז טוב להם לקחת את זה בלילה, כי זה איכשהו קצת טיפה למרפא כזה, ועוזר ל... לשינה, אבל זה לא שצריכה, אם את רוצה לקחת משהו בבוקר, אז תקחי בבוקר, מה זה משונה?
אוקיי,
אתה, הספיגה תהיה אותו דבר, זה פשוט את כביכול מפסידה במרכאות כפולות את השפעה של כאילו עזרה לשינה, שהיא לא קיימת בהרבה אנשים, אלא רק בחלק קטן.
תודה, וכן, כן, כל הזמן. Okay. ושאלה שנייה. כן. אני, הקיץ עבר, אכלתי המון ירקות, סלטים וכו'. החורף הגיע ואני מוצאת את עצמי רוצה פחות לאכול נכון. סלטים וכו'.
גם אני.
ויוצא שאני אוכלת בסופו של דבר פרוסת לחם עם משהו, אבוקדו, פרוסת לחם עם גבינה, פרוסת לחם עם זה. מה אני יכולה לאכול במקום הפרוסה, או שאני אשאל אותך שאלה אחרת? כמה חלבון אני צריכה?
מה הקשר? תקשיבי, רגע. קודם כל אני מתייחסת לירקות.
כן.
הירקות הטריים והפירות הטריים נותנים לגוף שלנו ויטמין C שלא נמצא בלחם או במקורות, כמעט לא במקורות מזון אחרים. בעיקר בירקות והפירות הטריים. גם בירקות מבושלים או במרק ירקות או במרק בתנור, ויטמין C בהשוואה לשאר הוויטמינים הוא כמעט היחיד שמאוד מאוד מתפרק. מתחמצן מהר, נהרס, די מתפרק, ואז תזונה שהיא בלי ירקות ופירות טריים, אני עוד פעם חוזרת, המבושלים ובתנור זה מצוין, אבל זה לא מקור לויטמין C, אז תזונה בלי ירקות ופירות טריים, יכול להיות שחסר בויטמין C, ודווקא בחורף עם העלייה ב... הערעות של השפעת, כדאי להקפיד על ויטמין C, כי בסופו של דבר גם הוא חשוב למערכת החיסון, לא רק הוא, עוד ויטמינים אחרים, ויטמין A וחלבונים כמו שציינת, אבל גם הוא חשוב ולא כדאי שיהיה פחות. אפשר פשוט, או לשים, אני עכשיו קניתי לי, השבוע קניתי קיירה, מהממת, מבחוץ אדומה, מבפנים ציורים של, אני לא יודעת מה, עם כל מיני צבעים ופרחים והכל וזה, ושמתי, ענקית, שמתי אותה לשיש, שמתי את כל הירקות מהמקרר, שם. ואז זה לא קר, ואז אני ראיתי שגם זה מול העיניים שלי, וגם זה לא קר, וכפו מהמקרר, אז אני אוכלת יותר.
מהו הדבר שאת שמת והוא לא קר?
הכל שמתי את המלפפונים, גזר, רוציתי קולורבי, עגבניות, טוב, בננות ברור בחוץ, מה עוד שמתי שם, הכל, דלוריד, לאט, קישואים, זוקיני, הכל שמתי שם יפה, כזה צבעוני, זה נראה כאילו גן עדן. ואז אני יותר זמין לי, ויותר יש לי חשק, כי זה גם, כמו שאני אמרתי לך קודם, זה גם מול העיניים, וגם זה לא כזה קר כפוף, וזה יותר טעים. אחר כך, בנוסף לזה, קניתי את העגבניות שרי שלי, שאני חולה עליהן. שתפתי אותן במסננת טוב, עם מים וסקוש וסבון. איבשתי, שמתי גם את זה בקערה, לא בתוך המקרר. ונשנו של עגבניות שרי, הוא מהמם. זה לא מרגיש כאילו שאני אוכלת סלט, או ירקות טריים, או משהו של חשק. זה מרגיש כמו סתם נשנוש כיפי וחינמי, והעגבניות עשירות מאוד בויטמין C. במקום הראשון מבחינת ויטמין C, זה הפלפל האדום, שהכמות הדרושה היא למבוגר 75 מיליגרם ליום, ובפלפל אדום אחד, יותר מצהוב וירוק, פלפל אדום אחד יש 300 מיליגרם, זאת אומרת אם תוכלי רבע פלפל אדום, מבחינתי זה כבר את מחוסה. עכשיו לגבי החלבונים, שגם הם חשובים למערכת החיסון, זה לא קשור לירקות ולסלט, אם את רוצה להגיד לי מה את אוכלת, אז אני אגיד לך אם חסר לך חלבונים או לא.
הכל, אין לי בעיה.
אז אני אשאל, ביצה את אוכלת?
כן.
כל יום?
כן.
חזה אוף או דג או בקר?
משהו כזה, צידת, קטן.
אוקיי, גבינה או טונה?
כן, לפעמים כן, לפעמים לא. אני צריכה משהו שיסביע.
בשקשוק הזה מסביע יותר מביצה.
לחם זה בסיס.
לא, אבל לחם זה פחממה, זה יופי נוח. כן. כאילו שאנחנו כל הזמן עושים מה שנוח לנו. זה לא בדיוק.
זה קל, כן.
נו, אז מה? אבל אם אני שעטפתי את הירקות, את העגבניות שרי ואת הירקות והכל בחוץ, אז מה? אז זה עוד יותר קל. לא צריך למרוח על זה אפילו כלום. אל תתפתי למה שקל. אני, לפי מה שתיארת, יכול להיות שחסר חלבון. אם זה קטן, קטן, עוף או דג או בקר וביצה אחת, אז זה לא מספיק. את צריכה להוסיף לזה או שעוד ביצה, או להגדיל את העוף, בקר או דג, וגם להוסיף לזה נניח איזה מוצר חלב או טונה או טופו, איזה חלבון אחר.
וזה יענה לי על הצריכה של החלבונים, אני
צריכה
גם שיסביע, כאילו.
כן, אני מבינה, אבל כן.
אוקיי.
תעשי פשטידות, תעשי למשל, אפשר לקחת חבילת ברוקולי קפוא.
פשטידה זה עם קמח או עם
פירורי לחם. לא חייבים, את שמה שלוש כפות לכל התבנית, זה לא נקרא. ובלי שמן, נגיד חבילה של או ברוקולי או קרובית, או אני לא יודעת מה, חציל קלוי, מה שזה לא יהיה איזשהו ירק. 3 ביצים, קופסת בולגרית למריחה, את הפירורי לחם שלך, תבלינים לתנור, שלום בית, יכולה אכול שליש, מנת חלבון מצוינת. שליש מהתבנית.
זה פתרון נוח מאוד לחורף.
יופי.
יופי. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
עוד מישהי לפני הפרסמות, כן? אוקיי, שלום.
היי, שלום.
היי, מה שלומך?
ברוך השם, אחד.
גם ברוך השם.
אוקיי. אני בת 17, כן. ולפני שבועיים גילו לי את החיידק הליקובקטר בקיבה.
כן? למה הלכת לבדוק בכלל? מה הרגשת?
כי יש לי כאבים, צרבות, פחילות.
אוקיי.
כל התסמינים.
כן.
אז אני רציתי כאילו לשאול, יש, צריך להיות איזו שותפות מיוחד לגבי החיידק הזה? או כן. או שכל הכל?
לא. תראי, א', הטיפול הוא אנטיביוטי, כן?
כן, כן, אני לוקחת אנטיביוטיקה.
יופי, אבל בשביל להקל על התסמינים עד שזה יעבור, אז חשוב לזכור אולי קצת דברים. אחד מהם זה שכדאי לך להפריד נוזלים ומוצקים, כדי שלא יהיה לך צרבות ובחילות, אז לא לשתות בזמן האוכל, כי אני לא רוצה לדלל את התחולה של הקיבה. אכלת משהו, סבבה.
בעיה.
לא נורא, תתאפקי איזה שבוע, שבועיים, שלושה, לכמה זמן של טיפול. והדבר השני זה שחשוב לך לשים לב על מוצרי חלב, הם מאוד, כאילו הם יחסית יותר בסיסיים, יחסית גורמים להפרשת יותר חומצה כדי להקל אותם, ואת לא רוצה המון חומצה בתוך הקיבה, אז אולי להמעיט במוצרי חלב באופן זמני, לילוס ממש טוב את האוכל נגיד, אם את אוכלת ירקות טריים, אז בכלל להשקיע הרבה הרבה זמן בלעיסה, כי אנחנו גם לא רוצים שזה ישהה יותר מדי זמן בקיבה, כי זה מעלה את הסיכון לעלייה למעלה ולצרבות ולבחילות. אז לילוס היטב, אולי פשוט לאכול יותר ירקות רכים, עגבניות נניח, ואז ירקות בתנור. והדבר כרגיל הכי טוב זה, גם במקרה של הליקובקטר, הפחתת פחממות לפי המחקרים. לטיפול יותר יעיל.
אוקיי, תודה.
לא להגזים עם הסוכרים. כן? זה הרעיון.
אוקיי, לא, אני לא...
רגע, יש לי עוד כמה, שכחתי. מיץ תפוזים אסור?
אני לא אוהבת, אוקיי, סבבה.
יופי, מנטה לא כדאי. עוד דברים בתא מנטה. זה פותח קצת את השוער של הקיבה, ותיזהרי גם על שוקולד, יש אנשים שזה פותח להם את השוער של הקיבה. גם קפה. להיזהר, ולשים לב. לא אצל כולם, נשים לב.
אוקיי, סבבה. יש לי עוד שאלה. לגבי, אני שמעתי כאילו שיש מסקי כלורופיל כזה, שיצא, שהוא כזה, שמעת על זה?
לא, אבל אין לי מושג כמה זה עולה, תוכלי קצת חסה, זה יותר טבעי.
לא, אבל כאילו, אומרים שזה ממש בריא, וזה מסתכל
לתוך חנים. טוב, אבל מה זה כלורופיל? זה פיגמנט ירוק, יש לך את זה בכל הירוקים. קחי, יש לך נין... יש לך נינג'ה בבית? יש לך כזה, יש לך כזה שעושה שייקים?
כן.
יופי, אז את יכולה לקחת את כל הירקות הירוקים שאת רוצה להוסיף תפוח, אולי אפילו איזה כפית טחינה או כמה אגוזים מלח שיצא לך טעים, תפעילי את הזה ויהיה לך ביותר בזול. מאשר לקנות משקי כלורופיל, וזה אותו דבר בול. כלורופיל זה הפיגמנט הירוק בכל הצמחים ובעלים של הצמחים, שהוא קולט את האור של השמש וככה.
כן, ידעת, פוטוסינתזה.
בדיוק, וככה הצמחים הופכים את אור השמש ואת החנקן מהאדמה לפחממות. את לא צריכה לקנות את זה, יש לך את זה בחינם.
אוקיי,
יופי.
תודה רבה.
לפני הפרסומות, פינת התפריט השבועי, מה עושים ביום מחוץ לבית? הרבה תוהים, איך מתארגנים ליום מחוץ לבית בלי לקלקל את הדיאטה, וגם להיות צבעים, כלומר לא לקחת רק את קופסת הירקות. אז צריך לזכור שכריך קנו בבית קפה, כריך קנוי, זה אפשרות מצוינת, אבל גם כשזה מלחם קל, לפי האינטרנט והטבלאות של בתי הקפה, זה 500 עוד 600 קלוריות. בכמות קלוריות כזאת אפשר להכין 5 כריכים מלחם קל בבית, או מפיתה קלה. אם מוסיפים לזה את הירקות, הגענו ל-600 קלוריות, באים הביתה בערב, מכינים ארוחה עם חלבונים, כדי שהתפריט יהיה גם מאוזן, ואז אפילו עוד נשאר לי נשנוש לילה אחרי כן, וזה יוצא... 1,200 קלוריות, שימו לב, התפריט. במשך היום, 5 סנדוויצ'ים מ-10 פרוסות לחם קל, או 5 פיתות קלות עם גבינה או חומוס או ביצה או פסטרמה, ואת הירקות, אפשר להחליף כריך מסוים או שניים בפרי, מגיעים הביתה ארוחה של חלבונים וירקות, למשל דג בגריל או עם ירקות בתנור או עוף או קציצות מבשלות, ואז נשאר עוד נשנוש. עדיף, בגלל כל הסנדוויצ'ים, שזה יהיה נשנוש חלבוני כמו שקדים או יוגורט. התפריט, כולל הכריכים והארוחה והנשנוש, 1200 קלוריות, ובהצלחה אחרי הפרסומות נמשיך לענות על שאלות, וגם על היתרונות של הארמונים ומתכון של שלומית ישראל ללבבות קולורבי וזוקיני, אז תישארו איתי. תודה רבה שנשארתם איתי, ובפינת טוב לדעת על היתרונות התזונתיים של ארמונים ואיך לשלב בדיאטה. אז ארמונים באמת נראים כמו אגוזים, הם צומחים על העץ, יש להם קליפה קשיחה, גם אפילו, לדעתי, יש להם טעם ומרקם של אגוזים, אבל מבחינה תזונתית הם לא דומים בכלל לאגוזים, אלא יותר לתפוחי אדמה. האגוזים והשקדים זה בערך 60% שומן ומעל 600 קלוריות ל-100 גרם, 60% שומן אני חוזרת, והארמונים 2% שומן בקושי ו-250 קלוריות ב-100 גרם פחות מחצי. ההרמונים מאוד עשירים באשלגן, שחשוב לביסות לחץ הדם, וגם הם עשירים מאוד בברזל, ממש כמו שיש בעוף. אחת מהדרכים הפופולריות לאכילה של הרימונים, זה לאחר שקולים אותם, אתם יודעים שמסתובבים בעונה הזאת. באירופה יש כאלה דוכנים עם ריח מהמם של הרמונים כלואים. מה שחשוב לדעת, שהחום לא הורס את היתרונות התזונתיים, הברזל והשלגן נשארת בכמות זהה לאחר הכלייה. בהרמונים יש גם 5% סיבים תזונתיים מסוג כזה שעוזר למנוע ולהפחית סוכרת. אפשר לשלב את ההרמונים בסלטים, בתבשילי אורז, בממרחים, בקינוחים מתוקים, ובגלל שבהרמון אחד יש רק 10 עד 20 קלוריות, תלוי בגודל, אז כשישה הרמונים גדולים שווים נשנוש ביניים, גם בזמן דיאטה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום. שלום, שלום.
הלו.
מאזינה, שלום, מה שלומך?
כן. בסדר, שלום. רציתי לשאול, כן. שבוע שעבר דיברת על אפונה עדינה.
כן, נכון, נכון.
נחשבת גם כירק. כן. אמרת שאת מחשיבה אותה כירק.
נכון.
השאלה לגבי סוכרתיים.
כן.
האם זה ירק שאפשר לאכול חופשי כן. או מוגבל?
אני אגיד לך למה, יש שם כל כך הרבה סיבים תזונתיים, וזה בקושי מתעכל, אז אני לא רואה סיבה שלא.
כי תמיד הפחידו אותנו שאפונה יש...
מה פתאום, פחממה. אבל לכל... לא, 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 רגע, רגע, רגע. כמות הפחממות... לא אומרת שום דבר על האינדקס הגליקמי של אותן פחממות. בכל הקטניות יש כ-50-60% פחממות, שזה המון, ובערך 20% חלבון, אנחנו מתייחסים לזה כחלבון, כי האינדקס גם כי האינדקס הגליקמי של הפחממות בקטניות מאוד נמוך. מה שאומר, כמעט אפסי אפילו הייתי אומרת, מה שאומר שאם את נגיד רוצה תוספת, לבשר לארוחת צהריים, ואת מתלבטת בין קטנית נגיד, עדשים או גרגרי חומוס או שועית לבנה, לבין פסטה אורז, אז יש עדיפות ברורה לקטניות. כן. כולל אפונה ושועית שחורה, וכבר לא עולה לי בראש הזה עוד קטניות יש, אבל כולן עדיפות בהשוואה לדגנים מבחינת האינדקס הגליקמי.
כן, כי האחות הדיאטטית, כשדיברנו על סוכרת, אז את האפונה הגבילה כמו התירס.
אין לי מושג למה.
מאז יש לי עליה איקס אחד גדול.
על האפונה או לדיאטנית?
לא, אני לא מתקרבת יותר.
לאפונה או
לדיאטנית? על האפונה,
תשמעי משהו רגע. את יכולה, תראי מה שעולה לי לראש. האפונה עדינה מהפריזר וגם הלא עדינה, זה המון המון סיבים תזונתיים. אני לא סגורה על זה שבאפונה היבשה שמכינים ממנה מרק, אני לא סגורה על זה אם זה מקולף או לא, כי כשאני משרה את זה, זה מתפורר מיד, נכון? שמבשלים את זה? ואין חתיכות של קליפות, אז יש סיכוי שזה מקולף, יש סיכוי, ואז באפונה היבשה שאת מכינה מרק אפונה, זאת אומרת, אם את מכינה מרק אפונה מאפונה היבשה בסקית, אז יש סיכוי שיש שם כמות סיבים תזונתיים הרבה יותר נמוכה, ולכן גם האינדקס הגליקמי יותר גבוה. במקרה הזה הפתרון הוא לשלב את המרק הזה עם, או עם שומן כלשהו, לעשות מרק מוקרם, כמו למשל עם שמנת מסוימת, שזה נותן לנו שומנים וחלבון, או לאכול את המרק אפונה, נגיד, שהוא יהיה פרווה, אבל ביחד עם מנה בשרית או דג, או אפילו לא יודעת איזה, או משהו שמעכב לך את ספיגת הסוכר, גם במקרה הזה זה אפשרי. אבל אני אבדוק את כמות הסיבים התזונתיים באפונה היבשה, אפילו כבר עכשיו. רצית לשאול אותי עוד משהו?
לא, זה פשוט משבוע שעבר נשארה לי השאלה הזאת לגבי הסוכרתיים.
אבל כאילו, למה, מה המצב הסוכרת אצלך? מה,
לא, זה לא שלי, זה של בעלי, ואני, אז אני כל הזמן נמנעתי מלהכין אפונה. למרות
לא,
שהוא מאוד אוהב.
יש לך עוד דברים שאת נמנעת להכין שזה סתם איתוס? חבל סתם, את יודעת.
גזר, זאת אומרת, מקבילה.
לא, איי, די, אגזם. נו. לא.
אז זה דברים כאילו ש...
תקשיבי, יש מלא סיבים ב... אני עכשיו באינטרנט בדקתי, יש מלא סיבים באפונה היבשה גם. לא יודעת למה לא רואים אותם, אבל יש מלא סיבים באפונה.
זאת אומרת, אין בעיה עם אפונה.
לדעתי לא.
קפואה,
יבשה, גדולה, קטנה, אם את אוהבת, אז עד כמה שאני יודעת לפחות, ואני אבדוק את זה שוב. אז אין עם זה שום בעיה. אם יהיה לנו הודעה אחרת, או שאני אגיד בתוכנית הבאה, שאני אבקש לשלוח לך ישירות את התשובה.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת נפלאה. יש לנו עוד מאזין או מאזינה? על הקו. המתכון. רגע, אז לפני המתכון, רגע, לא הספקתי. אז קודם כל, אני חייבת לציין לגבי המאזינה שהייתה קודם, על הגרעינים של ה... שבתוך הגרעינים של הזיתים שהיא אוכלת, אז קיבלנו הודעה ממאזין בשם יוסי אוזנה, שאמר שהוא היה קטן, שימו לב, סיפרו לו, שהוא לא בדק את זה, אבל סיפור נחמד, שלפנים של הזית קוראים לום, וכשרצו להביע שאין שום דבר, הביאו את המושג כלום, כלום, ואז ככה לדעתו נולדה המילה כלום. אוקיי, גם את זה אפשר לבדוק, אבל זה סיפור נחמד כמו שאמרת. ליאת גרינברג שואלת, מה זה יטריות שועית ירוקה? ליאת, זה לא כמו שועית ירוקה, זה הרבה יותר קלוריות, זה הרבה פחות קלוריות מאשר שועית לבנה. מבחינת הערך התזונתי, עדיף שועית ירוקה כמו שהיא, אבל אם את רוצה לעשות לך מוקפצים, אז דווקא לדעתי אין עם זה בעיה בכלל בהשוואה לאחרים. ורגע נראה, היה עוד שאלה מצוינת שאני לא מוצאת עכשיו. חנה מצאת. חנה, קיבלת את השאלה מה המספר להתקשר לעלות לשידור, אבל זה, אני משערת שזה כבר יהיה בשבוע הבא. אוקיי. טוב, לביבות אפויות זה מאכל, שאפשר לשלב אותו גם בחנוכה כמובן, אבל תמיד בזמן דיאטה. ועכשיו השאלה היא בכמות, כי למשל שאני עושה לעצמי משהו, שנגיד זה יכול להיות פשטידה אישית או לביבות, כשהמתכון מכיל ביצה אחת ועוד ירקות, אז אני מרגישה שאני יכולה לאכול את כל התבנית, ואני סופרת את זה כביצה אחת. אז נגיד סתם דוגמה, אני לקחתי הרבה פעמים ביצה, הרבבתי עם קישור מגורר, שמתי קצת בולגרית, כף נניח שטוחה של שיבולת שואל, תבלינים, שום גבישי, שמתי את זה בתבנית קטנה בתנור או על מחוות, ואז אני מכסה, מחכה קצת זמן, או אפילו לא מכסה והופך את צד שני, וזה יוצא לביבה ענקית ענקית, ואני מחשיבה את זה ביצה, אכלתי ביצה בעצם, תמנת ביצה של הארוחה, אבל זה הרבה הרבה יותר מסביע, מאשר לאכול ביצה קשה או אפילו עין, או אפילו שקשוקה מביצה אחת. אז כמובן שאפשר גם לקחת את המתכון הזה, כמו שאמרתי קודם, עם ירקות אחרים, לעשות איזה לביבות שרוצים, לפזר את הבלילה שיוצאת לצורת לביבות בעזרת כף על נייר אפייה, עם ספרי שמן, לאפות, ואז לאכול את כל התבנית, במקום מנה של ביצה אחת. אז היום, בהמשך למה שאמרתי עכשיו, הלביבות, אני רוצה לתת מתכון ללביבות, קולורבי וזוקיני, מתכון ותמונה מהממת של שלומית ישראל, אחת ויחידה שירדה 23 קילו אצלי בקורס דיאטה. אז מגרדים קולורבי, אפשר בפומפייה, אפשר במעבד מזון, זוקיני, גזר, מוסיפים איזה חצי כוס בצל ירוק קצוץ, ובמקום כל הפחמימות שסופחות, חצי כוס פשטן תחון. וביצה. תבלינים כמו שאתם אוהבים, אפשר גם מלח, פלפל שחור, שום גבישי, אבקת מרק בצל, רכיבים טבעיים בלבד אם רוצים, אז לוקחים את הנייר אפייה, יוצרים כ-10 לביבות, ומרפדים, סליחה, מרססים עם ספרי שמן, בערך 20 דקות ב-180 מעלות. אפשר לאכול את הכל, יחד עם סלט ירקות, אם רוצים כמובן, לארוחת צהריים, או לארוחת ערב, גם בזמן דיאטה לירידה במשקל, בלי שום בעיה, במקום ביצה אחת. אתם יודעים מה? אפשר להוסיף לזה גם גבינה בולגרית. טוב, אני משערת שאין לי זמן לעוד שאלה בפייסבוק, חבל מאוד. יש היום שאלות טובות, אני אשמור אותן לשבוע הבא, וגם אני אשתדל לעשות לייב, אני יודע מתי, באמצע השבוע לייב בפייסבוק, בשביל לענות על שאלות של מאזינים שלא הספקתי, שירצו להשתתף בלייב, כבר דיברתי עם אלונה מהמם שאחראי לנו פה על זה, ואנחנו נעשה לייב בפייסבוק, בשיתוף עם הפייסבוק של הרדיו. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שצפה, ולכל מי שהאזין, לכל מי ששלח שאלות. תודה רבה למאיר הפרץ, תודה רבה לאבישג אלי אסף שוסטר, תודה למיכל קדוש, תודה למאור רטה, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי עם בעל לשבת, כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה. ביי ביי.